כל חי אונליין, 93fm.co.il.
הכותל. כתבנו לענייני משטרה, בנצי ליזרוביץ' מוסר כי הגעה לכותל מתאפשרת באמצעות התחבורה הציבורית בלבד, שתתוגבר במהלך עצום. לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים לעיר העתיקה בירושלים, פרט לתושבי האזור. כאן בכל חי נשדר במהלך כל היממה הקרובה תוכניות מיוחדות לתשעה באב בשילוב שיעורים והרצאות רבנים. את ציון רחל אימנו עליה השלום בבית לחם פוקדים החל מהערב מתפללים רבים. רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ' הגיע הערב כמדי שנה לקריאת מגילת איכה ואמירת קינות בקבר רחל. במקביל, קהל רב יגיע במהלך הלילה ומחר גם למערת המכפלה בחברון ולציון רבי שמעון בר יוחאי במירון. ראש ישיבת עטרת ישראל וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון הגדול, הרב ברוך מרדכי אזרחי, ימסור הלילה שיחה וקינה על חורבן הבית. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מוסר כי השיחה צפויה להתחיל בשעה זו בהיכל ישיבת עטרת ישראל בשכונת בית וגן בירושלים. כתבנו אשר גרייבר שוחח הערב עם מתפללים ברחבת הכותל המערבי ושמע את תחושותיהם ביום בו אנו מציינים 1949 שנים לחורבן בית המקדש.
קודם כל שזה אחדות שכל העם שיבואו להרגיש את חורבן הבית, שיתפללו שמענה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. גם זה מלכד את כל העדות, מנהם גם כאן נמצאים פה, גם עדות תימן, עדות שונות, וזה ביחד בהם לכותל המערבי, בו מאחד את כל עם ישראל, בעזרת השם שתבוא הגאולה במהרה בימינו, אמן.
ולסיום התחזית, הלילה מעונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל וישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. ועד כאן, חדשות כל חי.
על זה, היה דווה ליבנו.
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
חדש ימינו כקדם.
תשעה באב בכל חי, בשבע בבוקר, חזון ישעיהו, שיחה מיוחדת עם הרב ישראל ריאני, בשמונה, ירושלים של מעלה, הרב ישראל גליס ויעקב גרוטקה, במסע היסטורי אל סודות העיר ירושלים, בעשר, סיפור חורבן בית ראשון בהפקה המקורית ובלעדית, וב-12, ובירושלים תנוחמו, פאנל מיוחד עם הרב צבי ירום, הרב משה סרצ'וק והרב בועז שלום, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה.
פותחים את הלב, חיים ולדר בשיחות עם מאזנים על אהבת חינם ושנאת חינם.
אז כן, אנחנו בשעה השנייה, נמצא איתנו הטכנאי שלנו, זאב סגל והמפיק קובי אלי. פשוט זאב סגל נמצא פה תמיד, אבל קובי אלי הוא חדש, הוא לא חדש, אבל אצלי בתוכנית. אנחנו היינו בעצם שיחה מרתקת, קודם כל אנחנו עוסקים פה באמת בנושא של סליחה, בנושא של ויתור, בנושא של בן אדם לחברו, והסיפור שעלה פה כרגע הוא ממש מדהים על מישהי שבעצם התחילה מהסוף האמת, התחילה מהוויתור, אבל אני חושב שאנחנו חזרנו להתחלה כדי להראות את גודלו, את ההנגדה, את גודלו של הוויתור. כי יש בנם שוותר, אוקיי, היה פגש מישהו לפני רבע שעה ומוותר לו. יש פה משהו מאוד מאוד חזק שהיה חשוב לי כן לשמוע אותו, ואת איתנו על הקו?
כן, אני שומעת.
אז אוקיי, אז בואי, אני רוצה כן...
כשגיליתי את אמא שלו, מסתבר שהיא מאחת המשפחות האריסטוקרטיות של רחביה.
אם אפשר,
לא מאוד עמיד, אבל הסיפור הוא לא רק זה, היה לו בניין של חמש דירות, שכשאנחנו הגענו ואמרו לנו שמגיע, כי בעלי לשעבר ז"ל, הוא היה יורש יחיד, כי הדודה לא נישאה, רק אמא שלו.
אז האמת היא שעם הפרטים האלה...
זאת הסיבה שלא גילו לי שום דבר, שלא רצו להגיד לי איפה היא ומה, כולם היו, לא רצו להגיד לי שום אינפורמציה, הבנת?
כן.
כי היה מאחורי זה סיפור.
אני מבין. אני אגיד לך משהו. אנחנו, אני מעדיף רק להזכיר את הנקודה הזאת. עכשיו רגע, שאני אבין, לך לא אמרו, אבל הוא עצמו ידע את זה או לא ידע?
לא ידע כלום. אני אחרי, בהתחלה לא ידעתי איך לספר לו בכלל. יש לך אימא, יש לך אבא שלו אמר לו שאימא שלו נפטרה בכלל.
הבנתי. קודם כל תקשיבי, אני עושה מזה סיפור, או שאת עושה מזה סיפור, מישהו חייב לעשות מזה סיפור, זה לא משהו, אבל אנחנו, כיוון שאנחנו בנושא של תשעה באב, בנושא של הוויתור, עכשיו, אז בוא נשים את המקרה הזה, זאת אומרת, הולכת אישה, ובצורה מאוד מעניינת, ובצורה מאוד גם אמיצה, ועם מאמץ, מוצאת את האימא, מתגלה שלאימא יש המון כסף, וברגע שזה מתגלה, אז הדבר הראשון שאומר על הבעלה זה, קישתה. זאת אומרת,
בערך משהו כזה, היו בינינו, עוד היו כמה דברים אחרים, עוד לפני
כן,
שהיינו בתהליך של המשפטים, עוד זה היה בסדר, אבל
עכשיו אני רוצה לשאול איך באמת מבליגים על דבר כזה. זה כי זה הנושא שלנו עכשיו.
תראה, האמת היא שאם הייתי ממשיכה, יכולתי לחיות בווילה ובוולבו וכל זה, אבל אמרתי, יותר עדיף לי פת חבר הריבה ושלום בה מאשר בית מלא זבחי ריב. ורציתי, לא רציתי להמשיך.
תשמעי, קודם כל זה דבר שהוא נדיר מאוד במקומותינו. היום אמר לי פעם עורך דין, וזה נורא חשוב לי ככה, בדיוק בנושא של החורבן, הרי מה, מאיפה בא החורבן? החורבן הגיע ממצב של יהודים שרבו אחד מהשני. הרי אם אנחנו לא היינו רבים אחד עם השני, הרומאים לעולם לא היו מצליחים, הם לא היו מצליחים, וזה לא אני אומר, זה כתוב את זה בכל דברי הימים ובהיסטוריה, שבעצם אם לא היו שורפים את מחסני התבואה, כדי להכריח מישהו להילחם, אז פשוט הם לא היו מצליחים, 300 שנה לא היו מצליחים, והם לא היו נשארים שם במצור. ובאיזה מקום מריבה פנימית היא זאת שיצרה, ואמר לי פעם עורך דין, אמר לי תדע לך, זוג שמתגרש, אומר לי נגיד, לא משנה, נגיד הם שלהם מיליון שקל, נניח שיש להם מיליון שקל, לצורך העניין. אומר אז ככה, אם היו בהתחלה, היו אומרים אוקיי, יש לנו מיליון שקל, כך חצי מיליון, אני חצי מיליון, כל אחד היה הולך עם חצי מיליון, אולי לא, לא. הם הולכים לעורך דין, ולעורך דין הם ייתנו חצי מיליון, ואחר כך מהחצי מיליון הם יתחלקו, ולא יהיה משהו אחר, הם יתחלקו, וזה מה שיקרה, או שבמקזם הם קרה טוב, לפעמים הם נותנים מיליון וחצי לעורך דין, נחצים לחובות כדי להתברר שאחר כך אין כלום מה לחלק. זה משהו,
ותשמע, כשאני ויתרתי, אמרתי, אז הילדים שלי ירוויחו, מה אכפת לי? אז לי תהיה פחות דאגה כשאני אצטרך שהם יתחתנו וכל זה.
יפה.
ובאמת, כך היה, אני אומרת לך, אמנם בהתחלה הוא מאוד כעס שהבן שלו חזר בתשובה, הוא ציפה ממנו לגדולות, כי הוא ילד, הוא גרון הבן שלי. הוא תלמיד חכם, הוא אברך היום. אז בהתחלה הוא כאילו הדיר אותו מנכסיו, ובעצם אני הייתי צריכה לעזור לו הרבה שנים, ברוך השם. ואחר כך, כשהוא נהיה חולה, אבא שלו, והוא טיפל בו, אז הוא באמת נתן לו וקנה לו דירה, אמנם יש לו עוד משכנתא, אבל לקנות דירה בירושלים וזכות, זה לא פשוט.
אבל תראי משהו, תראי איזה דבר זה. זאת אומרת, בעצם משמה אנחנו צריכים את הכספים שלנו בשביל לחתן את הילדים.
נכון.
אז את אמרת, במקום לפגוע בנפש של הילד, והיה לי, יש לי מקרים כאלה, ואני רוצה להגיד לכם, בתור מנהל מרכז המשפחה, ואני מנצל את הזמן הזה ואת השיחה הזאת, לאנשים שמקשיבים, ואני יודע שבערב הזה מקשיבים, פי כמה מטר כל ערב, מפני שאין משהו אחר לעשות. ואני רוצה להגיד לכם, תדעו לכם, אני המון פעמים מצדיע לאבות או לאמהות שבאים ואומרים, אני מגיע לי ואני יכול להשיג, בכלום אני יכול להשיג, בבנייה אחת לבית המשפט, אבל יהיה ריב. ואם יהיה ריב, אני אפסיד את המשאב, אני פה אומר משפט, משאב הכי יקר שיש לנו, זה הילד שלנו. ולפעמים, הרי הילד שלנו עד גיל 15-16, אם הוא קיבל אהבה וכבוד והערכה, ובכל אופן איזו הרמוניה מסוימת, גם אם יש גירושין, הוא יהיה נורמטיבי. ואם לא, הוא יוצא מצולק. ואנשים מקריבים את המשאב הכי יקר שלהם, בשביל הדבר הכי זול שזה כסף. או אפילו פחות מכסף.
אני אגיד לך עוד משהו. כשאני הכרתי את בעלי, בעלי הוא ממוצא אמריקאי, הוא בא כמתנדב, חזר בתשובה, וזה בן אדם מאוד מיוחד. הוא אומר לי, תשמעי, כשנפגשנו, אין לי כסף, אין לי בית, אין לי עבודה כבר הרבה זמן. הוא עובד סוציאלי, יש תור שני בעבודה סוציאלית. אין לי. אמרתי לו, תשמע, אני למדתי בסלע, באמת זה היה בית ספר מצוין. שאם יש זוגיות טובה, הקדוש ברוך הוא נותן הכל, הכל לא חסר. אני רוצה להגיד לך שאנחנו 13 שנה נשואים, יש לנו בית, יש לנו הכל, אנחנו לא עשירים, אבל אנחנו עשירים, כי אנחנו חיים בשלום, ויש לנו, לא חסר לנו כלום. ממש.
יפה, יפה.
כמו שצריך אמונה,
תשמעי, זו אהבת חינם, וזה המסר הכי עצום שיכול לצאת מהתשעה באב הזה. ואם ילמדו ממך עכשיו אנשים, אנשים שרבים, אני לא מדבר על בני הזוג שלהם, גם עם השותף שלהם או השכן שלהם, ויגידו לעצמם, בואו נמצא, נהפוך פנים, נעזוב את הריב, נברח מהריב, אהבת חינם, בניית בית המקדש, במקום שנאת חינם והרס כל מה שיש לנו. תקשיבי גברת, אני המפיק רשם את הטלפון שלך, אני לא הולך לשאיר את הסיפור שלך.
תקח גם את הטלפון, תגיד לו.
אתה לקחת? אוקיי.
את הפלאפון אם הוא רוצה.
את הפלאפון, אוקיי, הוא מספיק הטלפון בבית, מה שיש לו.
כי אני לא הרבה בבית, לכן.
אז אולי תישארי אחרי תסיימי והוא ידבר איתך. אני מאוד מודה לך, ותדעי לך שהמסר שלך שנתת פה הוא מסר מאוד מאוד חשוב, ובדיוק ליום הזה, יום תשעה באב, שאנחנו עוסקים באהבת חינם ולא בשנאת חינם, בוויתור, מחילה, אני ממש מצדיע לך, ותודה, תודה על באמת על המסר החשוב. לפני שאנחנו מגיעים לטלפון הבא, וזה, אני אגיד פה את המספר טלפון, 039-039-039, וזה קשור באמת למי שרוצה לספר פה סיפור על אהבת חינם, או על פגיעה שהוא עדיף לא להגיב עליה, על איפוק, על ויתור, על הבלגה, אני מאוד אשמח, 039-039-039. לפני השידור התקשרה לביתי יתומה, נערה יתומה, והיא סיפרה לי סיפור, אני לא יודע, אני חז ושלום לא רוצה לקטרג, אבל אני חייב להטריע ולהזיר. סיפרה באמת שהיא עומדת בפני גם קושי בחברה, והיא אמרה לי משהו שצמרר אותי, שבעצם מישהו אמר, היא אמרה, או מישהו אמר, היא יתומה, למה אתם פוגעים בה? אז הם הפכו את זה לבדיחה. זאת אומרת, טוב, אסור להגיד כלום, כי היא יתומה, ומין דבר כזה. והיא כתבה שיר, והיא מבקשה ממני להקריא אותו, ואני אעשה את זה. והיא אומרת ככה, כשאני אפוך למשוגעת, אף אחד לא יזכור שלפני זה בכיתי, התחננתי, התגעגעתי ורציתי את האור. כשאני אהפוך למשוגעת, אף אחד לא יקשיב, יכיל וישמע את הצרחות שאצרח והדמעות שאגיד. כשאהפוך למשוגעת, יצקצקו בלשונם כל אותם אנשים שלא חשבו לפני כן להושיט לי את ידם. כי אנשים לא יודעים שבתוך הבן אדם שצועק ומשתולל נמצאים שברים, וקיים אדם שמחזיק בשיניים את רגעיו האחרונים. הם כועסים ולא מבינים וחושבים שהאדם לא נשבר, כי הוא לא כלי, הוא בכי שיוצא סתם מראה על אדם תינוקי. אז רגע לפני שאשכח, ועבור לעולם אחר לא שפוי, אצעק צעקה דוממה, ואתן לעצמי להרגיש את הכלום, צחק עם דמעות ובכה בחיוך. ומבט העיניים יספר לכולם, האל אש שמחריבה ושורפת, על עולם של אדם. תשמעו, אני קודם כל אמרתי לה שברור שאינה צריכה להרגיש ככה, וחס ושלום היא לא משוגעת וגם היא לא תשתגע, היא רק תהפוך את הכאב הזה לכוח גדול, ואם היא תדע להבליג, ואם היא תדע להתחזק ולמצוא, ואפילו הצעתי לה מה לעשות בשביל זה, היא תצא חזקה מכל העניין, וצוחק מי שצוחק אחרון. אז הנה, אני מביא פה את הצד הנורא של פגיעה, שמה אנשים מרגישים, את הזעקות, לפעמים אנחנו הולכים ולא מרגישים שאנחנו דורכים על מישהו, לפעמים אנחנו דורכים על מישהו ולא אכפת לנו, או לא מבינים את המשמעות של הדברים שאני עושה. אני לא הייתי רוצה להיות החברות של אותה נערה שכתבה את המילים הקשות האלה, אני לא מקנה בהם, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא, וגם לא בעולם הזה, כי אנשים משלמים על כאלה פגיעות, על לגרום לבן אדם להיות כמשוגע. וחלק מהחורבן היה באמת שאנשים והיית כמשוגע ממראה עיניך. אנחנו עם הטלפון הבא שלנו, בבקשה.
הלו?
כן.
קודם כל רציתי לומר שהתוכנית מאוד יפה.
תודה.
ורציתי לספר סיפור על דברי חיים מצאנז.
כן, על אדמור מצאנז, כן, על דברי חיים, כן. אני כשהייתי, היה לי המורה שימון, אבא של בר יוחאי שימון, אתה מכיר אותו?
לא, לא יותר.
זה שימון בר יוחאי, יש אחד שקוראים לו בר יוחאי, משפחת שימון, הייתה גננת בחיפה, ו... אבא של בעלה קראו לו המורה שימון, ולבן שם קראו בר יוחאי, והוא קוראים לו בר יוחאי שימון. והוא אחד מהאנשים בצאנז, בבקעת צאנז, אחד האנשים המרכזיים. הוא היה שנה מתחתיי בבית ספר, אז תמיד הוא היה מספר על דברי חיים. אז בוא תספר לנו גם אתה סיפור.
אז פעם דברי חיים
מצאנז
עשה סעודה עם כל החפירים שלו, ודיבר על זה שכל אדם מצווה שאדם קיים, כל מעשה חדר שהוא עוסק בו, אז הוא למעשה מוסיף עוד לבינה לבניין בית המקדש השלישי. אומר, אז הוא שאל דברי חיים מצאנז, אז איך זה שאנחנו עדיין לא רואים את בית המקדש? אז הוא אמר, אולי אנחנו לא רואים את זה, אבל אנחנו יכולים להרגיש שבכך, כי בית המקדש הולך ונבנה בשמיים, והוא מוכן לרדת...
מה אנחנו יכולים להרגיש? בכך? לא הבנתי.
שאנחנו יכולים להרגיש בכך, ש... כי בית המקדש הולך ונבנה בשמיים, והוא מוכן לרדת בכל רגע שנוסיף אותה לבנה האחרונה והגאולה תגיע. אז אחד החסינים שאל, עם כל המצוות שהיהודים כבר קיימו 2000 שנה לבניין בית המקדש השלישי, ובית המקדש עדיין לא נבנה, ועדיין בית המקדש לא נבנה, אז איך זה יכול להיות?
אוקיי.
אז ענה לו, הדברי חמיצה, והדבר, בעצם כבר בית המקדש השלישי בנוי, הדבר היחידי שחסר לנו זה לתלות את הפרוכת. למשל, ההורים עוברים דירה.
כן.
לגור בדירה חדשה. הכל מוכן, הכל גמור, הדירה מיוחנת, אבל הריהוט במקומו, והשלב האחרון, תליית הבילונות, הליטוש הסופי.
כן.
זה השלב שבו אנחנו עומדים כעת, זה כל מה שאנחנו צריכים. אז אחד החסידים שואל את הרבי, אז מדוע הרב לא נותן את הפרוכת? אומר שאלה טובה. אז אמר שאלה טובה. הבעיה שהרבה תולים אותה, והרבה באים ותולשים אותה. תלינו אותה כבר הרבה פעמים ותולשים אותה ממקומה. אז אחד החסידים אמר קטע, אז איך זה יכול להיות מעשה שכזה? איך מישהו יכול לתלוש את הפרוכת מבית המקדש?
אוקיי.
טיטוס הרשע, המצביא הרומאי, דקר את הפרוכת בחרבו, אבל איך יהודי יכול לעשות כזה דבר, לטוש את הפרוכת?
אז מה הוא ענה?
אז הוא אמר לו, כל דור שנבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו.
שלא נבנה. כל דור שלא נבנה, כאילו נחרב, כן?
כן, כן. פירושו של דבר, שבית המקדש הולך ונבנה כל הזמן, לצערנו, יש בינינו שכאלו שהולכים ומחריבים אותו. מילה אחת של לשון הרע, סלידת פרצוף לאח או לאחות שגורם להם להסתגר בחרצה, בחדר שלהם,
כן.
ולפרוץ בבכי. או אפילו מילה אחת להורים שפגע באמא או באבא. עם מילה אחת של לשון הרע, עם אחד האנשים, אחד שאומר לשון הרע, וכל מסובבים לו ואומרים לו תהיה בשקט, והוא מרגיש שאינו רצוי, שהוא לא שייך, זה נקרא גם חיבוי האורות בבית המקדש.
סליחה? סליחה, עצור. אם מישהו אומר לשון הרב, אמרו לו אל דבר, אז זה נקרא חיבוי האורות, שאני מבין.
תשמע. שהוא מרגיש שהוא לא רצוי, שהוא לא שייך.
לא, סליחה, בן אדם שאומר לשון הרע, אז שירגיש רצוי? לא הבנתי. לא הבאת דוגמה טובה, תביא דוגמה אחרת. בן אדם שאומר לשון הרע צריך לעצור אותו, נקודה, שירגיש לא רצוי.
לא, למחות בעדינות.
עזוב עדינות, בעניין הזה אני מחול, לשון הרע הוא יותר גרוע מאשר למחות לא בעדינות. לא רצוי, בוא תפריד בין הדברים. אני, סליחה שאני אומר, כי אתה אומר דבר מאוד זה, אבל לא, אל תביא את זה לשון הרע. זאת אומרת, לפגוע בבן אדם לא צריך, אבל בן אדם שלא צריך, פשוט לעצור אותו, וזה הכל, לא בעדינות אפילו אגב. כי לשון הרע זה דבר מאוד מאוד... בוא, בן אדם שאמר לשון הרע לא מבין את זה שהוא דחוי, הוא מבין שהוא אמר לשון הרע, זה הכל. לא, זה נורא חשוב לי גם בנושא של הרבה פעמים ילדים עושים משהו לא בסדר, וכולם אומרים, לא, אל תפגע בו, אז מה אם הוא גנב, אז מה אם הוא זרק שבר מקל על מישהו, אז מה אם הוא... לא, לא, זה לא עובד ככה. מי שעושה משהו צריך לשמוע מילים מאוד ברורות שזה לא בסדר, ולא לחשוב על נפשו העדינה, לחשוב קודם כל על המעשה שלא יקרה, ואם ילד עשה משהו שמעשה קונדס, אפשר לקבל את זה. אבל מעשה שהוא מסוכן, מעשה שהוא פוגע, צריך לעצור אותו. אני, סליחה שאני נכנס פה לקטע החינוכי שלי, אבל הדוגמה, אבל בוא תמשיך, בוא תמשיך ובוא תסיים, כי הדברים ברורים כבר, כן. יש הרבה מאזינים.
קודם כל, לא נביא את הדוגמה הזאת.
כן.
נביא, כאילו, אדם שהוא מרגיש שאינו רצוי, אמר משהו לא לעניין, מרגיש לא רצוי, זה לא שייך, וגם זה נקרא חיבוי אורות בבית המקדש. וגם גרוע מכך, אנחנו תולשים.
אוקיי, אז קודם כל אני קודם כל דברך הובן, הרעיון שלך הובן, באמת אנחנו מדברים פה על, אתה בעצם טוען, ואני אסכם את דבריך, שהדברים, כל דור שבו לא נבנה בית המקדש, אז הוא כאילו נחרב, מפני שאנחנו דוקרים, אנשים בתוכנו דוקרים את הפרוכת, זה פוגעים בבן אדם, והבאת באמת דוגמאות מאוד מאוד יפות על פגיעות, זאת אומרת שכל אחד מאיתנו צריך להבין שאם הוא פוגע, אם הוא פוגע במישהו, אם הוא מעליב מישהו, אם הוא הורס למישהו, אם הוא מתנכל למישהו, דוקר מישהו, אלה דברים שאנחנו חייבים להפסיק אותם, אנחנו חייבים לעצור אותם, בגללם נחרב בית המקדש. אנחנו נמשיך למאזין הבא, ערב טוב. כן. ערב טוב. אני אביא כאן בינתיים עד ש... יש פה איזה תקלה. שומעים אותי? ערב טוב. יש פה עוד משהו מרב שטיימן, בגמרא ביומה, תת בית. עיקר החטא שבסביבתו נחרב בית מקדש, בית בית שני, הסינן חינם. בדרך כלל הקלקול במידות הוא כתוצאה ממה שאדם תמיד חושב שהוא צודק. שאם לא היה חושב כך, לא היה מגיע להרבה דברים, כך אומר רב שטיימן. חלק גדול ממחלוקת לסינן חינם וגאווה הוא כתוצאה ממחשבת האדם שהוא צודק. אז אחד הדברים שאנחנו צריכים להבין, שיש, גם כשאנחנו חושבים שאנחנו צודקים, ייתכן גם שלשני יש צדק משל עצמו. כלומר, היכולת שבן אדם להבין, אגב זה נכון גם לגבי זוגיות, ואמר לי מישהו הערב, שכל הנושא של זוגיות היא בעצם אהבת חינם, בגלל שאנשים קשה להם להסתדר אחד עם השני, קשה להם, הם שונים אחד משני, ובדרך הטבע הם היו צריכים לא להסתדר, וזה שאנשים מסתדרים, זה לכשעצמו אהבת חינם, כל אחד יודע שזוגיות זה משהו שתלוי בביטור. אנחנו עם המאזין, ערב טוב.
ומבורך, שומעים
כן,
אותי עכשיו?
עכשיו שומעים אותך, כן.
בסדר גמור. אם יש לי סיפור, אני חושב שזה סיפור מהסיפורים של החיים, שלך, שאתה תאהב.
אוקיי.
סיפור לשני כמה עשרות שנים שקרה לי. אני יכול להגדיר אותו כגלגל חוזר לעולם, אבל זה שייר גם למידות רעות.
כן. תספר.
ככה. אני למדתי בישיבה, לא משנה כרגע איזו, אני מקווה שלא יזהו אותה.
אוקיי.
הייתה ישיבה קטנה, יחסית וגודל. ישיבה גדולה, אבל ישיבה קטנה. היה לה ראש ישיבה מאוד מיוחד. אני לא אכביר במילים כדי שלא יזהו. יהודי מאוד מיוחד. היה לה חיסרון אחד גדול, שהוא לא ידע לסוף כסף, כי הוא ידע יהודי, היה יהודי מאוד אמיתי. היה לו קשה... לסוף וחול. מה שקרה זה שאין כסף, אז אין כמח. ולאט לאט הישיבה נכנסה לחובות, ואצלו כל שקל זה היה כמו מיליון שקל, הוא נלחץ וכו'. מה שקרה זה שזה צורך נקרא לזה שיפור התנאים, אז הביאו יהודי שהיה מקושר, והיה לו אבא עשיר מאוד, והביאו אותו. הביאו אותו שבעצם יהיה מנהל הישיבה וירגן כסף. היה יהודי מאוד כזה... עוצמתי כזה גדול, הבעיה שלו שהוא לא רצה להישאר תחת הכותרת של מנהל ישיבה, אז הוא החליט שהוא גם יהיה מנדאומר. והוא פעם עשה חבור פה פעם שם, אבל הדבר שהכי הכי בלט שהוא פשוט החליט שהוא יטפל בישיבה מבחינת השעות הקימה של הבחורים. עכשיו אני רוצה לציין שזו הייתה ישיבה מאוד מאוד טובה, אני לא יכול להגיד את השם, אבל הייתה ישיבה מאוד טובה, בחורים שלה למדו ולמדו והייתה ישיבה מאוד טובה. עכשיו סדר ב' למשל, כל אחד יודע שחשום חשום בלוח הזמנים, חשום 3:30. לא נראה לי ש3 וחצי, כולם יודעים שבצהריים סדר ב' מתחיל ב-4. זה היה מתחיל 4:15, אבל זה היה מתחיל, והיה לומדים והישיבה מאוד טובה, אני שוב חוזר על זה. הוא החליט שאם חשום 3:30, קמים ב-3:30. זה היה משהו מאוד מפתיע, כי אף אחד לא ציפה לזה. והסבירו לו, תשמע, כבודו, זה לא זה ולא זה. זה לא עזר. והם דופק על הדתות, והמאיר משגע את כל המדינה, את כל הישיבה, תקום 3:30. מה שקרה זה שהצעירים יותר התחשבו בו. אני שנתי בחינו של אלטרר, כל אחד מכיר את המושג, ולאף אחד לא שם עליו. דפק דפק ולא התכנסנו. אבל כמובן קמנו בזמן, קמנו נורמדי, ללמוד ולמדנו. זה היה הזמן החורף.
אוקיי.
וסוף הזמן החורף נגמר, והגיע הזמן בין הזמנים של פסח. בוקר אחד, זה לא 10 בבוקר, אני הייתי לבן לבית, או אף אחד לבית אז, טלפון. על הקו, יהודי ההוא, והוא אומר לי, רציתי להודיע לך שאתה אף מהישיבה. אמרתי לו, הייתי ממש בשוק, אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, פשוט, אתה לא קם 3:30. אמרתי לו, אבל אני קם ב-4, אני לומד. אתה אף מהישיבה. אמרתי לו, איך אתה עושה כזה דבר? הוא אומר לי, אני כבר היה בישיבה, ואתה אף מהישיבה. עכשיו, זה היה, אני שוב, אני שנשכו את הציין, שזה היה משהו מאוד מפתיע, גם לא הוגן, כי אני לא הייתי בחור שזה בא.
לא מבין, זה לא היה ראש ישיבה, זה בעצם מנהל הישיבה, אומר לך, תעוף.
תעוף מהישיבה, הוא פשוט, הוא סיפח לעצמו, נקרא לזה, כוח בישיבה, סיפח לעצמו סמכויות.
כן, זה הבנתי.
הוא יחיד שהוא נטפל בזה, כן. אז הוא פשוט, תנצא אליי, אתה אף מהישיבה. עכשיו, אני הייתי אז בחור בין 22.5, משהו כזה, התחלתי שידוכים. עכשיו, כל אחד יודע, בחור שאף מהשידוכים, תכף לא תסביר עכשיו על השטחן, למה אתה אף מהישיבה? איפה אני אלך? וגם מי שקבל אותי, אף מחור משם, אף מהישיבה, אף אחד יאמין לי שאיפה אותי בישיבה, כי זה טמבל אחד חולה כוח, החליט שרוצה להישיב בחורים. אמרתי לו, אבל אני בשידוכים, מה זה מעניין אותי? אתה אף מהישיבה. אני לא אוסיף מילים, אבל זה לקח 45 דקות שהתחננתי לחיים. 45 דקות, הייתי אז בחור צעיר, לבד. 45 דקות שהתחננתי לחיים שלי, שאני רוצה להמשיך בישיבה. אז בסוף, כמובן, אמר בבקשה, תישאר בישיבה, אתה תקום 3:30, והפקנתי כמובן בזה, אבל 45 דקות של השפלה נוראית, נוראית, נוראית. הוא לא היה מוכן לזה בהתחלה, בסוף הוא, סוף הסכים. זה היה משהו נוראי. אני זוכר שהטלפון הורדתי, סגרתי אותו, אני הייתי כולי הזעתי, זה היה פשוט, הדבר שההשפלה הכי טובה שחוויתי בחיים, זה היה פשוט השפלה נוראית, זה משהו לא נורמלי. טוב, לא סיפרתי לאף אחד את זה. 14 שנה, אף אחד לא ידע מזה. חתנתי ברוך השם, אישה מיוחדת, קמתי משפחה, אני גר ב...
לא חשוב.
איפה? אני גר בעיר רגילה, ו... מעליי יש דירה להזכרה. שכן, קנתה אותה פעם משלחה אחת, ומדי פעם לפעם הסוחרים מתחלפים. זה היה בקיץ, לא משנה כאן ומה, והתחלפו הסוחרים. אז קיבלנו טלפון מבעלי הדירה, שאם אכפת לנו את הדירה להזכיר, להראות את הדירה למישהו, כי הוא רוצה את הדירה לדירת קיץ. תראו, מה פרו דירת קיץ? פעם דירת קיץ, לחיים ת'. הוא פעם, מדי פעם שהוא מגיע לארץ, הוא רוצה את ה...
ברור.
איפה להתאכסן במקום הלא. זה קצת מוזר, כי אני לא גר ב... לא גר באיזה ברחביה, כן? אז זה תתפלטי, אבל טוב, אם הוא אדם ככה אומר, אז הוא אומר. פסיקה בדלת, בשעה 8:00 זה היה, דופים להגיע בלדם, אני רוצה לזכור, תתעון למעלה. התחיל שוב להגיד לי, תשמע, אני רוצה פעם כמה חודשים לבוא. אני זוכר שאמרתי לעצמי, אם אתה חושב שאני אמין לך לסיפור שלך, אתה תספר אותו. אני לא נראה לי שזה התירוץ האמיתי, אבל תגיד. אחרי כמה דקות הוא רואה שאני לא מתייחס למילים שלו, אז הוא אומר, תשמע, אתה מת להגיד לך, יש פה ישיבה, בקרוב על הבית שלי יש ישיבה, לא משנה איזו, שהוא גם ידוע, והבן שלי לא מת שם, והוא קצת מפונק, אנחנו הרי גרים בחול, והוא צריך קצת פינה שקטה, ואני רוצה שיהיה לו איפה דירה ככה אחרי צהריים, שיהיה סדר בית, שמיוחד לסדר בית להיות שם, אז לא נורא, אז הוא לא יהיה סדר בית, הוא טיפה יקום טיפה יותר מאוחר, לא קרה שום דבר, זה כזה, העולם לא יתהפך, שיהיה לו דירה עם מזגן. שאל אותי לשמי, אמרתי לו את השם שלי, אבל אתה לא מכיר אותי? אמרתי לו, מה? אני הייתי המנהל ישיבה שלך. עכשיו, זה שם, אני ודאי שאני קראתי אותו, איך שהייתי אותו בדלת, השערות שלי עמדו, אני התרגשתי כולי, כי מולי עמד הבן אדם שהשפיל אותי בצורה שאף אחד בחיים לא השפיל אותי.
והוא בעצם רוצה שהבן שלו לא יצליח לקום.
הוא לא יצליח לקום, הוא רוצה שהבן שלו, הוא היה צריך לבוא 14 שנה, אחרי זה, לבית שלי, מחוץ לארץ, לא רוצה להגיד מאיפה, מחוץ לארץ, רחוק רחוק, לבוא להגיד לי את המילים, זה לא נורא לאחר קצת סדר בית. הבן שלו שכה, היה בדירה בדיוק סדר בית אחד. אחרי חודשיים שהדירה הייתה ריקה, הוא בא מישהו אחר. סדר בית אחד, היה הדירה, הילד היה בדירה. וזה יום.
לא הבנתי. מה פה סדר בית אחד?
הבן שלו היה צריך פשוט, הבן שלו, הדירה הייתה, הדירה נועדה בשביל הבן שלו לעברור.
כן.
ככה הוא, לכן הוא שכר את הדירה.
אוקיי.
בפועל כמה השתמשו בדירה, סדר בית אחד.
למה? כי מה?
כי לא היה צריך את זה.
אה, הוא ישב ולמד הבן.
הוא למד, היה בחור בסדר גמור.
אבל הוא היה צריך בעצם את כל הדירה הזאת
בשביל... את הסיבור, צריך 14 שנה, יבוא להגיד את המילים, זה לא נורא, זה לא נורא, זה לא נורא.
אבל לא מבין מה הוא עשה בחוץ לארץ, אז אני, הישיבה, אבל למה אבא היה בחוץ לארץ?
למה בחוץ לארץ? כי יד השם הייתה בו, היה לו ילד פגום אני חושב, הוא נסע לילד עם בעיה בלב, הוא נסע לחוץ לארץ ושם הוא כבר השתקע, הוא השתגע ואחרי זה הוא חזר וכו'. הכל היה בשביל המילים האלה.
לפני כמה שנים היה הסיפור הזה?
הסיפור הזה היה...
כלומר בישיבה מתי היית?
כמעט 30 שנה.
תשמע, זה באמת כזה דבר, זהו נדיר. כלומר, בעצם זה סוג של תיקון. אגב, העמדת אותו בפני העניין או ש...
לא, לא, לא רציתי.
אז אתה רוצה לשמוע, זה הסיפור האמיתי כאן, ההבלגה שלך.
לא.
כלומר, לא הבחת, אתה לא מדברתי, הרי אין מה שיותר...
לא, לא, חלילה. אני אמרתי לו, לא, עכשיו אני מכיר, כאילו, בכוונה עשיתי ככה שלא, לא התבייש, אחרי זה ירדתי. אחרי זה ראיתי למטה, זה דירה מעלינו, אשתי מיד שאלתי מה קרה, כי ניקולי איתי זה היה קרה, והייתי ממש, הכל צף לי, אבל ברוך השם, לא אמרתי לו מידה, עד היום לא יודע את הסיפור.
אז קודם כל זה סיפור מדהים, באמת מהסוג של הסיפורים שלי, אבל אני רוצה להדגיש, אני תמיד אוהב לתת איזו תאורה על משהו מעבר לסיפור עצמו המיוחד והנדיר, שבאמת בן אדם שאמר לך משפט והשפיל אותך שנים אחרי זה בא ואומר מה קרה אם הוא יאחר. יש פה משהו מאוד מיוחד, זה ההבלגה שלך שלא באת ואמרת. אני רוצה להגיד לכם שזה משהו שהייתי ממליץ לאנשים, שאם קרה משהו ש... נגיד, ראית מישהו בכלכלתו, או היה לך משהו, אפילו לך היה, או מישהו אחר ודאי, ואחרי כמה שנים פגשת בן אדם, ואומר לך, אתה זוכר אותי? ואתה יודע מה המשמעות של השאלה הזאת, הוא בעצם שואל אותך, אתה זוכר, הנכון הוא באמת להגיד, לא, לא, אני זה וזה. לא זוכר, לא יודע. אבל אתה לא זוכר, היה משהו, תשמע, אם אני לא זוכר, כנראה זה לא היה כזה משהו. בכל אופן, סע, אני לא מכיר. הלפעמים...
רק חייב להפתיס מקודה קטנה. אני חושב, כמדומני, אם נזכרון, זה קרה לפני כמה שנים טובות כבר, לקח לי חודש, אני חושב, קודם כל הבן שלו התארח אצלי בחג, והיה נחמד מאוד, זה עזר לי. אני חושב שחודש, חודשיים אחר כך, הצלחתי, מה שנקרא, עם עצמי, למחול לו במחילה גמורה.
יפה, יפה.
עד אז לא אוכלתי.
אני ממש ממש מודה לך על הסיפור הזה, והוא מתאים לערב הזה של תשעה באב, על תוכנית של סליחה ומחילה ובין אדם לחברו. עמדת פה בכל, הבאת פה כמה נקודות, ירית פה לכל הכיוונים, או בעצם לא ירית להפך מלראות. אני ממש מודה לך על הסיפור המקסים הזה.
תודה גם לך על על האפשרות לספר.
כן, תודה. אנחנו באמת, אני רוצה להגיד לכם, אתם לא תאמינו כמה שאני, תמיד יש לי חרדה מהשידור הזה, מפני שזה שידור, אתם צריכים להבין מה זה לשדר. שדר, זה בעצם למלא בתכנים, ותמיד יש לך צלה, זה, תצחקו, זה, אני אספר לכם סוד כזה של שדרנים, הפרסומות, החדשות, שירים, תמיד יש לך איזה מקום מפלט. בתשעה באב, אני תמיד, אני כל פעם משדר גם שזה לא יום שני, וכי זה זמן שאנשים חשוב להם להתכנס ולהקשיב, ותמיד יש לי, אני הכנתי פה, הם רואים פה, שבע ספרים יש פה, ים של חומר, ואני רוצה להגיד לכם, אני כמעט לא השתמשתי בו, כי באמת אתם המאזינים, זה תמיד קורה, אגב, כל שנה, אבל אני אפילו לא סומך על עצמי, וככה ימשיך גם הלאה, אבל אני מסתבר שאני כן יכול לסמוך עליכם. אז הטלפונים שלנו זה 039-039-039. בינתיים היה לנו באמת שלושה סיפורים מיוחדים במינם על הבובקס, על אותה אישה שוויתרה לבעלה, והנה אותו אחד שוויתר לראש ישיבה, סיפר לנו גם סיפור על הדברי חיים. ועכשיו אנחנו מאזין נוסף, ערב טוב.
טוב, ראשית כל, באמת תודה רבה על התוכנית, תוכנית נפלאה. בכלל, כל העניין של סיפורים, שאנחנו רואים בזה עניין, אני חושב שזה באמת דבר גדול, כי הרבה פעמים כשאנשים מגיעים למקום של ניסיון או דבר, שהם צריכים לקבל החלטה על מה שעומד להם מול העיניים, זה דווקא איזה סיפור שהם שמו, דבר כזה או אחר, זה דבר שנשאר טוב בראש. אני בכל מקרה, יש לי סיפור מאוד קצר, שקרה איתי, ואני חושב שמאוד יפה בו זה שפשוט ראיתי את התוצאה בצורה מיידית, איך זה השפיע. הסיפור שלי הוא כזה, נפלתי ומה שקרה, פרקתי כתף. לא דבר נעים במיוחד. בכל מקרה, לקחו אותי לטרם על מנת לקבל טיפול. ושם בזמן שהמתנתי, היה תור מאוד ארוך באותו ערב, והגיע בן אדם, וככה נראה בכאבים גדולים, והמראה שהתור כל כך ארוך, וממש ככה זה נראה שזה יציק לו. אמר, מה, עכשיו אני אחכה כל כך הרבה זמן, וככה היה נראה שהוא באמת בסבל גדול, אמרתי לו, אתה יכול לקחת את התור שלי, אני אחכה. טוב, לקח את התור שלי, חיכיתי עוד קצת זמן, בסוף גם אני נכנסתי, אז איך שזה עובד שם, נכנסים דבר ראשון לאישהו מבדק ראשוני, ואותו אחד שעושה שם את הבדיקה, הוא שם לב שאני ויתרתי לאותו אחד לפני, זה שעבר רבע שעה, 20 דקות מאז שהוא נכנס לפניי. אז הוא אומר לי, יש לך בריקת כתף וויתרת לאותו אחד שהגיע? אמרתי לו, ראית באיזה כאבים הוא היה? היה קשה קצת לוותר לו. היה כאילו קשה לא לוותר. אז הוא אמר לו, מבחינה רפואית, מה שלא, מה שהוא היה סובל, ומה שאתה סובל, הכאבים שלך יש נחשבים בדרגת כאב יותר גבוהה. אמרתי לו, תראה, אני לא מבין בזה כל כך ברוך השם, אבל אבא שלי זכרונו לברכה לימד אותי שמחסד אף פעם לא מפחידים. אז ברוך השם, עשיתי חסד. טוב, הפנו אותי לחדר של רופא, אני נכנס לאותו חדר, ומבקשים ממני לעלות, להתיישב על איזושהי מיטה, שהיא ככה מיטה קצת גבוהה. אז אמרתי, אני קצת מתקשה, בן אדם שיש לו בריקת כתף, זה משפיע עליו גם ברמה, שהוא לא יכול לעשות שום תנועה חדה או משהו, כי זה עם כאב לא קטן. אבל אמרו לי, בשביל לנסות לטפל לך בזה, צריך שאתה תהיה בתנוחה הנכונה. אמרתי, אוקיי, תנו לי דקה שתיים, אני ככה אנסה לתפוס את התנוחה לקונטרה. אדם קצת גדול. אז טוב, אני תוך כדי שאני תופס.
אדם גדול בלי קשר לפיזי גם, על פי מה שאנחנו שומעים עד עכשיו, כן.
המדד זה רק אצל הגודל, ברוך אני מקווה. בכל מקרה, עליתי, ותוך כדי שאני עולה, הרגשתי כמה דפיקות כאלה מוזרות, ובום, הכתף חזרה למקומה הטבעי.
מה אתה אומר?
הרופא נכנס כעבור איזו דקה, ואני אומר לו, טוב, נראה לי שאנחנו מצינו את הפגישה שלנו, ברוך השם, הסיבה של שמה התכנסנו כבר לא רלוונטית, ברוך השם, והכתף חזרה, הנה, עשינו חסד, ברוך השם נוכחנו שלא מפסידים מזה.
תשמע.
טוב, וכמובן, היה חיוך, ואני יוצא החוצה, ואנשים מסתכלים, ראו, נכנסתי 3-4 דקות לפני, ואני כבר ככה בחוץ, לא מתקלים בזה.
אתה רואה, מישהו אומר, הרופא הזה משהו. אוקיי.
אז גם אמרתי לו, אותו אחד שמקבל בקבלה, שם השם נכחו בכל הסיפור, תראו, ברוך השם, בלי טיפול של הרופא, ישר משמיים, סידרו לי רפואה שלמה, הכתף חזרה למקום, ותראו, מחסד אף פעם לא מפסידים, קחו את זה כמוסר הסכל.
איזה יופי.
אז אותו אחד שם, כמובן, לא נתפעל, גם הרופא בזה, וגם מה ששמחתי זה שבאמת, אני חושב שבאמת זה השפיע על אנשים, אתה יודע, לזכות לראות שבאמת אפילו בזמנים של כאב וקושי, מי שמצליח לוותר, הקדוש ברוך הוא לפעמים מאיר עלינו שרואים את זה באופן מיידי, איך שזה משפיע. ועכשיו אין זמן יותר גדול מתשעה באב, לנסות ככה לתת לאנשים חומר לחשיבה, ושנתקדמית באמת להיות מהצד הנותן.
תשמע, יש לי צמרמורת, כי הכותרת של הסיפור שלך מחסד, מוויתור, אף פעם לא מפסידים, זה הכותרת של תשעה באב למעשה. לא רק משהו מפסידים, גם מרוויחים, וגם כל הרפואות וכל החורבן יוצא מאי ויתור, ובנייה יוצאת מוויתור. ראינו את זה לכל אורך הדרך כאן בסיפור, על אותה אישה שבעצם הפסידה לכאורה את הירושה, אבל היא הרוויחה חיים טובים ומאושרים, וגם הירושה בסוף הגיעה לבן שלה. יו, אני פשוט חייב, אתה רשמת את הטלפון שלה? אוקיי, לא אתה, אני מדבר אל המפיק שלי. באמת סיפור, וגם הסיפור שלך גם שווה סיפור בפני עצמו. כן, מה רצית לומר?
לא, אני אומר, באמת מתי שהחלטתי להתקשר דווקא, אני שומע את התוכניות שלך מדי פעם, זה כששמעתי את הסיפור שלה וככה על הוויתור ואיך שזה יצא לטוב, אז נזכרתי בסיפור שככה קרה. אני בכלל יוצא לי ברוך השם הרבה פעמים לראות באמת את יד השם בצורה יוצאת מן הכלל, ואיך שבאיפה שפועלים באמת בצורה של מפנים לשורת הדין, אז גם הקדוש ברוך הוא נוהג ממש מעל ומעבר.
שמעתם מאזינים יקרים? מי שהולך עם אחרים משבנים משורת הדין, הקדוש ברוך הוא ילך גם איתו בשבנים משורת הדין. תודה לך, תודה לך. אנחנו עם...
שנזכה כבר את השידור הבא כבר בבניין בית המקדש.
אמן, אמן. אמן, תודה. תודה, אנחנו 039-039-039, אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב. ערב טוב למאזין נוסף. אתה צריך ללכת לצד השני. או, אתה איתנו?
הלו?
כן, מאזינה.
כן, שלום. משהו קצר, לא יותר מדי סיפור בומבסטי כמו שקיבלת פה. קודם כל, תודה רבה על התוכנית.
תודה.
אני רציתי להגיד על המכתב של הנערה היתומה, שהיא כתבה שהשיר יותר נכון. קודם כל, הזדהיתי עם כל מילה שלה, זה היה מדהים. ורציתי לדבר על זה שהיא אמרה, אני הולכת להשתגע, ואני עברתי לבית ספר חדש, ואני חוויתי חרם מאוד מאוד קשה. אני חושבת שהמון המון ילדים בגילי ה-10 חווים חרמים, ולא רציתי לספר פה סיפור יותר מדי בומבסטי, רק רציתי להגיד, וכאן זה המקום שלך לחזק את זה, שתחשבו לפני שאתם עושים, יש אנשים שיש להם כוח, שהשם טבע בהם, כוח מנהיגות וכולי, תנתבו את זה למקום טוב, ואל תשתמשו בזה נגד אנשים, זה נוראי מה שאפשר לעבור, אפילו בהרמת גבה, אם יש לך כוח, מול בן אדם אתה יכול להרוס חיים, ברוך השם לי זה עבר, אבל יש אנשים שזה נסחב איתם, וזה הקפדות, וזה דיני שמיים, וזה נורא. אז רק רציתי להגיד את זה, ותודה רבה.
אז קודם כל, תודה. אמרת את זה יותר טוב ממה שאני יכול לומר, כי בהפעם הרגו איש, אמרת את זה משהו נכון, אנשים משלפים עם כוח, ואני רוצה להגיד לכם, אני מכיר אנשים, המון אנשים, עם כוח, שיש להם כוח במילים שלהם להרוג, אבל הם משתמשים במילים שלהם להיטיב. אנשים, אני יכול להביא אחד שאני יכול לציין אותו כאן, לא יודע אם אוהב את זה, אבל יש אחד בשם הרב ברוך רוזנבלום. מי שיודע איזה פה מפיק מרגליות, מי ששמע אותו יודע על מה מדובר, האיש הזה בכוח שלו, אנחנו, אני הכרתי אותו ביתד נאמן, את הכוח הדיבור שלו, כשנמצאים שלושה אנשים, או ארבעה או חמישה אנשים, והוא אומר משהו, לא היה מקום למישהו אחר להגיד משהו אחר. זאת אומרת, האישיות, העוצמה של הדברים שלו. והוא מעולם, בגלל ליבו הטוב, בגלל מידותיו הטובות, מעולם לא השתמש, אני תמיד אמרתי בכוח שלו, הוא יכול מסתום פיות של כל בן אדם, לא לתת לבן אדם לדבר בכלל. אבל הוא מעולם לא עשה את זה, תמיד הוא בחביבות רבה נתן, תייחס לאנשים, ועד היום התייחס בצורה מאוד מאוד טובה לאנשים, איש מיוחד במינו, אני מציין בן אדם משמו, כדי לסבר את האוזן, אבל באמת כל אחד מאיתנו, ומי שזכה שקדוש ברוך הוא נתן לו כוח ועוצמה, אז יכול להשתמש בהם להרע, יכול להשתמש בהם להטיב. אם כל בן אדם שעושה רע ופוגע באנשים, היה משתמש בכוח שלו להטיב עם אנשים, זה היה משהו מדהים. ואני אגיד עוד משהו, וזה משלים את הדברים שלך, וגם לאותה נערה שכתבה את השיר.
כן, אני
הרגשתי
שכשאני אומרת את זה במקום הכי, באמת לא בקטע של עכשיו להתחיל ולדבר, אחי להגיד את זה במקום שמי שחוותה את זה, זה קשה, זה נורא, אל תעשו את זה. זה גם לא משתלם לכם, מבחינת ההבנות ומבחינת ה... זה דיני שמיים נוראים, וזה לא... אתם הורסים חיים של אנשים אחרים.
נכון, הרבה פעמים יש באים אליי הורים שמספרים להם שהילד שלהם היה פוגע מאוד מאוד בכל הכיתה, ועכשיו התהפך עליו המצב, וכולם נגדו. אני אומר להם, למה לא באתם עד עכשיו? עד עכשיו היה לכם מצב הרבה יותר גרוע מאשר עכשיו. עכשיו יש לכם, יש איזה תיקון, הילד שלכם מתאזן, אבל מקודם היה, אתם יודעים איזה ילד מפלצת היה גדל לכם, ואני רוצה להגיד לכם, אבל גם לצד השני, אנשים שנפגעו, ואנשים שנעלבו, ואנשים שדרכו עליהם, אני רוצה להגיד לכם, יש משהו בפגיעה שתפגעו בנו, שיכול לבנות. זה מה שאני רוצה להגיד לכם. לא להתייאש, גם אם פגעו בנו, גם אם דרכו עלינו, גם אם החרימו אותנו, גם העליבו אותנו. אם בן אדם בא ואומר, אני אתגבר על זה, ואני אקח את זה כאש גדולה להצליח, מכאן יוצאים החומרים של האנשים המצליחים. אני רוצה להגיד לכם שזה משהו מדהים. תנסו לחשוב על הילדות שלכם, אתם תגלו שאלה שדרכו ופגעו, והם לא מצליחים. ודווקא אלה שלכאורה, הם לא בדיוק, הם מפתיעים והם מצליחים והם הם, 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 הם ממריאים ותופסים כיסא וגם נזר, כי האנשים האלה באמת חוו את העולם. אנשים האחרים שדרכו על אחרים בעצם מלכו על משהו וירטואלי, הם לא, מעולם לא פילסו דרך, מעולם לא השקיעו, מעולם לא עמלו, מעולם לא הזיעו, מעולם לא דמעו, מעולם לא עצבו, מעולם לא נעצבו, הם פשוט הלכו על איזה מין שטיח אדום כמו נסיכים, וכשהגיעו לעולם האמיתי הם התרסקו. לעומת זאת, אנשים שבעולם פילסו את דרכם ואכלו חצץ ולבנים ופגיעות, ואלה הם אנשים שבונים ומצליחים ולפום צער האגרה. אנחנו עם טלפון עם 039-039-039, אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב.
כן?
כן, בבקשה.
אלו, קודם כל, תודה רבה על התוכנית, אנחנו ממש נהנים.
תודה.
אני אספר על סבא שלי, זכרונו לברכה. כמה סיפורים קטנים. סבא שלי היה לו, יש משפחה ענקית, להנרה, ובשלב בחיים הם עברו לגור במושב מרוחק בארץ, והיה לו שם ממש משטח גדול ובית ענק וממש שטח ענק. ואחרי כמה שנים מצאת הרב הם עברו לגור במרכז הארץ בשביל חינוך ילדים, וסבא שלי הזכיר את הבית שלו, זה היה וילה ממש מיוחדת, הוא הזכיר אותה לאחד השכנים שביקש, ועם השנים הוא גילה שפשוט השכן הזה הרס את הבית, כאילו הוא בנה בלי רשותו, שזה, הוא רק הזכיר אותו, הוא לא בקש ממנו רשות, בנה בלי רשותו, הרס חלק מהבית בלי שאול אותו, השתמש במחסנים שהוא לא שילם עליהם בכלל, פשוט עשה קרטונו, כאילו. כשסבא שלי גילה את זה, פשוט היה עמום, כי זה הבית שלו, זה, הוא אחראי על זה, והוא לא ידע מה לעשות, והוא פנה לרב, והרב אמר לו, תוותר לו, אל תתבע אותו, סבא שלה יכול להרוויח מיליונים על התביעה הזאת, אמר לו, אל תתבע אותו על מה שהוא עשה לך, ומבטיח לך שתתרוויח מזה. ואני מתארת מי שזה היה ממש קשה, כי זה פגיעה במשהו מאוד יקר, זה משטח ששמע מיליונים, וסבא שלי ויתר לו, הוא לא תבע אותו על שקל, ובדיוק באותו זמן היה איזה בעיה עם חינוך של אחד הילדים, והם ראו הצלחה ממש ניסית, כאילו משהו שלא לא היה ברור. וזה היה ברור לכולם שהדעת תורה שסבא שלי שאל, והוא ויתר לו למרות שהוא היה יכול להרוויח על זה עון תועפות, הוא ויתר לו והוא הרוויח, והוא ראה הרבה נחת בחייו. ועוד סיפור שמאוד חזקתי ממנו,
אני...
זה היה לקראת...
אוקיי, כן, תספרי, כן.
לקראת, לפני כמה שנים זה היה, משהו כמו 15 שנה, הוא היה גר במרכז הארץ, ובשדה בחג הסוכה, סוכה מאוד יפה, ואחד השכנים מאוד צר עינו בסבא שלי, היה לו משפחה יפה בלי עין הרע, ובית גדול וסוכה יפה, והוא ראה את הנחל, וממש נחמץ לו עליו, איך שאומרים, וכששבא שלי ישן בסוכה, פשוט זרק עליו מהקומה למעלה, שקית פח. עכשיו, סבא שלי הוא חולה לב, הוא היה חולה לב, והוא פשוט, בתוך כדי שנה שנפל עליו השקית, היא הייתה מלאת חומצה. והוא נכווה בכל הגוף התחתון, כאילו, ממש קביעה רצינית. עכשיו, הוא איש חולה גם בלי קשר לכלום, הוא היה ממש חולה, ודודים שלי מאוד כעסו על זה, ואחרי שסבא שלי פונה לבית חולים והעברים מזה, המשטרה באה וחקרה, ושוב סבא שלי לא אמר מילה, הוא לא אמר להם מה בדיוק קרה, והוא כאילו ניסה לתשש את מה שקרה, אמר לי לא, זה בסדר, תניחו לו, הוא לא יודע בלי כוונה, וראינו את זה בכוונה, כאילו הפח לא נמצא ליד הסוכה של סבא שלי, ממש לא, והוא אמר להם לא, לא, זה בסדר, תעבירו את זה, הכל בסדר, לא קרה שום דבר. וזה מדהים, כי אני אומרת שאדם עושה דבר כזה, הוא בחיים שלו לא מפסיד. אתה יכול לראות עכשיו את בלי הנראה, את הנחת, את הנכדים שהולכים בדרך התורה, את השפע של ה... באמת, זה פשוט מדהים.
שמי, קודם כל שתי סיפורים מדהימים. אני חייב להגיד לך שהסיפור הראשון על הווילה הזו, אני רוצה לכתוב אותו, ו... יהיה שווה לכם לקרוא אותו, כי זה לא, אני רוצה להגיד משהו, בדרך כלל שואלים אותי תמיד אמת, לא אמת על הסיפורים שלי, הסיפורים שלי תמיד מבוססים על אמת, אבל אני תמיד מוסיף איזה משהו או כמה דברים, מלטש אותם כדי לחדד את המסר. תזכרו את הסיפור הזה ואתם תראו מה יקרה, מה אני אעשה ממנו. זאת אומרת, הסיפור הזה של הווילה, תזכרי, הוא הולך להיות אחד הסיפורים של אנשים מספרים על עצמם, רק אנחנו, אני אשאיר אותך במתח מה אני אעשה ממנו, אוקיי? אז תודה. תודה באמת על הסיפורים. אנחנו עם הטלפונים 039-039-039. כמו שאמרתי, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, קודם כל תוכנית... בעיניי אני מופתע, אני חייב להגיד שאני מופתע לטובה. יש לי את ה... אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב.
הלו?
כן, בבקשה.
אני מדבר עם חיים ולדר?
כן, כן.
שלום, אני שמעתי לך את התוכנית שלך, מאוד נהנית מהתוכנית.
כן.
ו... רק שנייה, ואני ממש בשבוע האחרון רציתי לספר סיפור, בשבוע האחרון ממש היה לי סיפור מאוד על ויתור. אני לומד בישיבות, באחד הישיבות הטובות פה בארץ, ובכל סוף זמן אז עושים פשוט מחלקים את החדרים, עושים שינוי בחדרים, מחליפים חדרים, חברי חדר.
אוקיי.
ואני לומד בשור א', ותמיד בשור א' יש את הבעיות, בלגן, ועכשיו אני עלי קצת באתי עם החדרים, ודברתי עם חבר, אמרתי לו מה לעשות, וזה אומר לי, שמה, אם אתה קצת תהיה קשה עם החברים, תתקבל חדר טוב. טוב, אמרתי, אין כדי לעשות את זה, להיכנס לסכסוך עם חברים, בשביל לעשות את זה. טוב, זה היה בשבת שעברה, אני חושב על זה, פתאום אני קורא זה אלון, יש שם סיפור מאוד יפה, אני לא ככה קורא את הפרטים של סיפור מאוד יפה על ויתור. אמרתי, אני מוותר, אני זרוק את עצמי למים, כאילו לא עושה כלום, מה שיהיה יהיה. פשוט בטוח בכל השבוע הזה, כולם מדברים על החדרים, עם המשגיח והכל, אני לא עושה כלום, אמרתי, השם יעזור, אני לא אלחם עם זה, כי אני, אם הייתי נלחם והייתי אחרי זה עושה ריב בין בחורים, הייתי מקבל חדר, אבל פשוט לא נלחמתי וזהו. ומגיע היום שתולים את הפתקים של החדרים, אני רואה תלו פתק, קיבלתי את החדר שבדיוק מה שרציתי, ללא הורי ולא שום דבר.
מדהים, יפה. זאת אומרת, לא הפסדת שום דבר ממה שקרה. שום דבר
לא פשוט, זה היה משמיים, אני באותה שבת קראתי את האלון הזה, החלטתי לוותר, וקיבלתי בדיוק את החדר שרציתי לקבל, ואורך השם, אני לא נכנסתי לריב עם אף אחד, גם לא הכנסתי לריב בחורים אחרים, שזה הנגרם שאני הייתי עושה. והנה, ברוך השם, אני פה.
יפה, אתה בן כמה אתה?
אני בן 18.
יפה, אז המסר שלך הוא מסר מאוד מאוד חשוב לכל הבחורים, ואני חייב לומר, אני רוצה לקחת את המקום הזה גם לכל מיני אנשים שמאמינים, למשל כאלה ששולחים ילד לגן. אז תמיד יש את הקטע הזה שאנשים שאומרים דווקא לגן הזה ולא לגן השני, לפעמים פוגעים גם בגננת, לפעמים גם מולכים, אני רוצה אצל בעירייה, הגן הזה, בסופו של דבר, וזה, אני רוצה להגיד שדווקא אנשים שנמצאים בתוך העירייה יודעים שהכל שטויות, בסופו של דבר בן אדם שאומר, הגן הזה, מה שגן, איזה גן שיהיה גן טוב, בסוף הקדוש ברוך הוא יוצא שהילד מרוויח ונמצא במקום, נמצא במקום הכי...
כן, אני גם חייב לומר, אם יש מאזינים בחורי ישיבות שעולים שנה הבאה לישיבה גדולה, אני חייב להגיד להם שאני פה הייתי פה בשורה לב בישיבה, ישיבה מאוד מאוד גדולה וחזקה פה בארץ. היו קבוצה של 4-5 בחורים שהיו... מקליטים בחורים, יורדים עליהם, מי כביכול היו הכי בחברה והכי הכל. ולצערנו כבר 4 כבר לא בישיבה. כאילו, אלצו לעזוב את הישיבה, כי הם חשבו ששנה שלמה הם בחברה והם הצליחו עם כולם. וצערנו כבר 4, לא שנה הבאה לא יהיו איתם. אז צריך להגיד לבחורים של ישיבות גדולות, שלא לפחד מהבחורים האלה, הבחורים שהכי מצליחים זה אלה ששותקים ולומדים טוב.
אז אני רוצה להגיד שגם קיבלתי מכתב מאוד מאוד יפה ממישהי מאלעד, שמספרת על ויתור מאוד מיוחד שהיא עשתה מאכלה, למרות שהיה לה איזה פגיעה מסוימת, והמשפחתון שלה בסופו של דבר סגשג הרבה יותר, למרות ש... הייתה מישהי שבגעה והיה לה גם חשש שאולי בעצם תפגע לה ברישום, הרישום היה הכי טוב שרק יכול להיות. אנחנו פשוט, הזמן שלנו, רציתי להעלות אותו לשידור, אבל הזמן שלנו, אני רוצה באמת, יש לה בן צדיק, בן 10, זה מאוד ריגש אותי, שמשהו שמע על המחלה של הבן שלי, בכל ברכת אשר יצר הוא מזכיר אותו לרפואה שלמה, אז באמת תודה. אנחנו מסיימים את השידור הזה, הנה חיים אורביץ נמצא כאן, תודה לכולכם, כאן חיים ולדר, אנחנו נצא עכשיו לחופשה די ארוכה, עד ראש חודש אלול, יש תוכניות המשתנות, אני רוצה להגיד לכולכם שיהיה צום קל ולהשתמע.
תשעה באב בכל חי, בשבע בבוקר, חזון ישעיהו, שיחה מיוחדת עם הרב ישראל ריאני, בשמונה, ירושלים של מעלה, הרב ישראל גליס ויעקב גרוטקה, במסע היסטורי אל סודות העיר ירושלים, בעשר, סיפור חורבן בית ראשון, בהפקה המקורית ובלעדית, וב-12, ובירושלים תנוחמו, פאנל מיוחד עם הרב צבי ירום, הרב משה סרצ'וק והרב בועז שלום, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה. חדשות כל חי, השעה 12.
הלילה ומחר, צום תשעה באב, ביום זה צמים ומתאבלים על חורבן בית המקדש הראשון והשני, באולפן בן יראל. המון המתפללים ממשיכים להגיע הלילה לרחבת הכותל המערבי בירושלים, שריד בית המקדש, לאמירת קינות ולקריאת מגילת איכה.
ומי רוי ניב הלילה לרוי ששמורויס שפחי חמיים ליבך נוי חך פני אדוי נוי שאי אלוב כפייך על נפש אוי לא לייך עטופים ברעוב ברויש כל חוצויס.
אלה הקולות מקריאת מגילת איכה הערב ברחבת הכותל המערבי בבירה. עד לצאת הצום צפויים לפקוד את שריד בית המקדש רבבות בני אדם מכל רחבי הארץ. המשטרה ערוכה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה ודגש על רחבת הכותל. כתבנו לענייני משטרה בנצי ליזרוביץ' מוסר כי הגעה לכותל מתאפשרת רק באמצעות תחבורה ציבורית.